גם ישמעאל נימול, אבל המילה שלהם, כמו שאומרת התורה, כמו שאומרים, אומר הזוהר, סליחה, על פרשת וירא, היא ריקנית בלי שלמות. כלומר, היא לא ביום השמיני. היא לא קשורה לשמונה. באמת, אנחנו רואים, אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהמשך, אבל אני רוצה למשוך את זה לכיוון אחר. את הדרך שבה אנחנו צריכים לפעול על פי תורה, הפקידה התורה בידי החכמים. בשעה שהתורה ניתנה לעם ישראל, באו מלאכי השרת ואמרו למשה, לקדוש ברוך הוא, שמשה עלה להר סיני לקבל את התורה, מה אנוש כי תפקדנו? אומר הרב מבריסק, מה רצו מלאכי השרת? הרי משה רבינו ענה להם שהתורה לא תפורה על פי מידותיהם, והם הרי ידעו את זה, כי הם רצו את התורה הזאת, והרי הם הבינו שהמצוות לא תפורות לפי מידותיהם, אין להם יצרים, אין להם תאוות, לא צריך לצוות אותם את עשרת הדיברות, הם גם לא יצאו ממצרים, לא שייך לומר להם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר הרב מבריסק בבית הלוי, הם רצו את חלק חידושי התורה, שמחדשים הנהגות בבריאה, וכשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, הוא מפקיד את מקבל התורה על העולם, וזה מה שהם אמרו, מה אנוש כי תפקדנו, אומר הבית הלוי מלשון תפקידנו, למה אתה מפקיד את קיום העולם בידי בני אדם? אז מה נעלה משה רבינו? שרק מי שמקיים את המצוות, הוא זה שמתאים שיופקד בידו קיום העולם. ואלה שהופקד בידם, הניהול והיישום של המצוות, הם החכמים שבכל דור ודור. בזמנו, כשהתעוררו שאלות על הוראותיהם של גדולי ישראל בתקופת החורבן הגדול באירופה, המכונה השואה, נשאלה שאלה כזאת את הרב דסלר. והרב דסלר במכתב אליהו עמוד 75, מובא מכתב שהוא כתב, מכתב בעניין אמונת חכמים. הוא כותב ככה, השאלות הללו ששאלת על הנהגתם של החכמים, שלא נראית מובנת לך, לא ראויות לתשובה. אבל בגלל שאני יודע שאתה לא שאלת את השאלות, לא אצלך התעוררו השאלות, לא אצלך התעוררה השאלה, אלא שמעת מאחרים, רק לכן אני עונה לך. וכאן עובר הרב דסלר לדבר על הניסיון שלו עם חכמי ישראל. ואני ראיתי אותם איך הם דואגים לכלל ישראל, ואיך הם רואים את כל התמונה כולה. וכשהם ישבו ודנו בענייני כלל ישראל, כל אחד הרגיש איך ממש האלוקים נוכח ביניהם, אלוקים ניצב ודעת כן. וכאן הוא עובר לדבר על פורים. הוא אומר כך, המן יוצא עם הוראה, כולם צריכים לכרוע ולהשתחוות. מרדכי לא רק שלא קורא ולא משתחווה, אלא הוא עושה את זה בצורה פרובוקטיבית. הוא ממשיך לשבת בשער המלך, וכולם רואים שם במקום האסטרטגי ההוא, שהוא לא מציית לצו. כמו אמן רואה את זה, ואם עלי אמן חימה, ובגלל זה, הוא מתכנן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. הוא מכנס מסיבת עיתונאים, להודיע על הגזירה, הוא מסביר למה, כי הגידו לו את המורדכי, בגלל התנהגותו של מורדכי. באים למורדכי ואומרים לו, נו, מה אתה אומר עכשיו? מה מצפים? או שמורדכי יגיד, טעיתי, אבל את הנעשה אין להשיב. חטאתי, אביתי ופשעתי. או שמרדכי הסביר להם, נכון, אתם צודקים, ההתנהגות שלי גרמה לזה, אבל אין עצה ואין תבונה כנגד השם. זה מה שהיה צריך לעשות, ויהיה המחיר אשר יהיה. ויהיה המחיר אשר יהיה. מרדכי לא אומר לא זה ואף לא זה. הוא אומר דבר מפתיע לגמרי. הוא אומר, אתם יודעים מי השם בגזרת המן? אומרים לו מי? הוא אומר, אתם השמים. הוא אומר, אנחנו? אנחנו כל הזמן קוראים ומשתחווים. לא, 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 זה לא קשור. אתם זוכרים לפני 9 שנים, הייתה סעודת אחשוורוש, ואני אמרתי לכם לא להצטרף אליה, לא להשתתף בה, ואתם השתתפתם? בגלל זה. בגלל זה. ועוד לפני כן היה צלם של נבוכדנצר. הלכתם להשתחוות. מה הקשר? בואו נבדוק מבחינה שכלית של הרב דסלר. מה הקשר בין ההשתתפות בסעודת אחשוורוש? והקריאה על הצלם של נבוכדנצר, שהיו פסקי הלכות שזה בכלל לא עבודה זרה, זה רק משהו מסמלי הממלכה, לבין גזירת המן. הצלם של נבוכדנצר היה בכלל בתקופה אחרת, לא קשור להמן. ההשתתפות בסעודת אחשוורוש אולי הייתה אסורה, אבל ודאי מקרבת לבבות ולא דוחה. תוצאות סעודת אחשוורוש כבר מזמן זרמו לים הכספי. 9 שנים עברו מאז ועד גזירת המן, מה הקשר? בוא נבדוק. מצד אחד הם צודקים, אין שום קשר בין סעודת אחשוורוש לגזירת המן. מצד שני, יש קשר ישיר בין התנהגותו של מרדכי לבין התגובה של המן. מצד שלישי, הרי מי גזר את גזירת המן? המן. הוא הרי קובע ומודיע לכולם שזה בגלל התנהגותו של מרדכי. מי אומר שזה לא בגלל התנהגותו של מרדכי? רק מרדכי. מרדכי חיפש דרך לצאת מזה, הוא מצא את הדרך הכי לא לעניין, כי באמת אין שום קשר בין סעודת אחשוורוש, תהיה מותרת או אסורה, לבין התנהגותו של המן. אומר הרב דסלר, אם הם היו הולכים לפי הרציונל, והיו קובעים שמרדכי טועה ומטעה, והוא עושה את זה בגלל שהוא נוגע בדבר, ולא היו חוזרים בתשובה על ההשתתפות במשטח השוורוש ועל ההשתחוות לצלם של נבוכדנצר, הגזרה הייתה יוצאת לפועל. אבל בגלל שהם ידעו את מה שהחזוני כותב, באמונה ויתכון פרק ד', עוד רעה חולה תלפת את לב האנשים הרחוקים, והיא מהחכמים, ומדברים על משקל המרמה של הנגיעה, כאילו החכמים נוגעים בדבר. הם לא יודעים שאין דבר, נגיעה בדבר זה רק בבית דין. אבל החכמים כשהם קובעים משהו, אין דבר שירחיק את החכמים ויגרום להם להתרחק מן האמת. הם ידעו את הסוד הזה, וידעו שמרדכי יודע את המהלכים הפנימיים, ויש לו ראייה שלהם, אין. והם חזרו בתשובה, אז הם ניצלו. והרב דסלר לא עובר לדבר על השאלה, כי התשובה כבר ברורה מעיניה. ובמיוחד כשיש שאלות מורכבות, התשובות וההדרכות נתננות לעיני העדה, ויגידו כל מי שיש לו פה ולשון לחרוץ מה שיגידו. עוד יש אימנו להגיד על מה שהתחלנו, לגבי ברית מילה, אבל אנחנו גם נפתח את הקווים, 03-593-93, ונצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מרדכי תמיד איתי.
השבוע, ביום חמישי, ההגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי $1,000,000. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
הגשם דופק חזק בחלון? זה הזמן להתחזק מכל הטעמים. טונה סטארקיסט מכילה ויטמין D המסייע בשיפור תפקוד מערכת החיסון והקטנת זיהומים בדרכי הנשימה, במיוחד בחורף.
עמותת לעובדך באמת מזמינה אתכם לשבת מעצימה עם הרב משה בויר שליטה בנושא הבית היהודי והחינוך בדורנו. איך מתמודדים? מה מדברים? שבת הקרובה, שבת מברכים פרשת ועירה במלון ציפורי בכפר חפץ חיים.
אירוח כיד המלך, שבת וינפש,
כוכבית 3044, ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אם גם אתם שואפים לקום כל בוקר מתוך ידיעה שאין מה שחוסם אתכם, שאתם יכולים לממש את השליחות שלכם, שאתם תצליחו להגיע לכל יעד שתציבו, הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים למימוש עצמי, לשחרור חסמים, לחיים מלאי הגשמה, רוגע ותקשורת מושלמת. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. ההרשמה מתקיימת בימים אלו. זכרו, גם אתם יכולים להגיע למטרה ולהצליח הרבה יותר. התקשרו עכשיו 0733-300-200.
מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום גם ילדים בגילאי 5 עד 11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת, שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
בחוץ קר, בבית חם, לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי, 036-777-777.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
השבוע, ביום חמישי, ההגרלה. על דירת פאר בירושלים, עם נוף להר הבית בשווי $1,000,000. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של $1,000,000 בליבה של ירושלים. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. אל תפספסו ביום חמישי ההגרלה. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
הפעם, יותר מתמיד, חשוב להתחסן מפני שפעת. החורף מתאפיין בעלייה בשכיחות מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה. ביניהן, כמובן השפעת, הפוגעת בכל קבוצות גיל. בשל עירוב התחלואה בין נגיף קורונה לבין השפעת העונתית, השנה חשוב יותר לצמצם סיכונים. חיסון מפני השפעת בזריקה או בתרסיס נמצא בקופות החולים וניתן בלי עלות, בלי מרשם ובלי הפנייה. נצלו את זכותכם והתחסנו. למידע נוסף, פנו לרופא שלכם או למוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, מגיש משרד הבריאות.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717, 074-700-1717.
נתיב מובייל.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
כן, ערב טוב.
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול שאלה שיכול שהתשובה אליי היא פשוטה וידוע לכל, אבל אצלי לא כך ברור העניין. מה בעצם מגדיר אדם שחים שאושר, כאילו, אדם אומר, אני ליטאי. אני מניח שלא בהכרח הוא הגיע מליטא. שאלה, מה בעצם מאפיין אדם אם הוא ליטאי?
הנושא של ליטאי, אתה שואל את השאלה במקום הלא נכון, כי זה תמיד מעלה את חמתי. המושג ליטאי הוא מושג מזויף מתוכו. הוא מושג שמטשטש קצת היסטוריה שחשוב להזכיר אותה. באירופה, הייתה אוכלוסייה יהודית ערב מלחמת העולם השנייה מחולקת בצורה כזאת. בגרמניה היו 500,000 יהודים, בצרפת היו בערך בין 50,000 ל-70,000 יהודים, באנגליה 200,000. בפולין היו 3.5 מיליון יהודים, וברוסיה כ2.5 מיליון יהודים. באוסטרו-הונגריה, מה שנקרא הונגריה הרבתי, היו כמיליון יהודים, 900,000 עד מיליון יהודים. בליטא היו כ110,000 יהודים. לכן החלוקה לחסיד או ליטאי היא חלוקה לא לעניין. עכשיו, בהונגריה למשל, הייתה חלוקה של 50% אורתודוקסים ו-50% נאולוגים, כלומר רפורמים, ובין ה-50% האורתודוקסים שעליהם אנחנו מדברים, היו בערך כחצי, כלומר 50% מתוך 50% חסידים, ו-50% מה שאצלנו קראו אשכנזים, היינו מתפללי נוסח אשכנז מבית מדרשו של החתם סופר. הייתה מלחמה, יהדות אירופה בחלקה הגדול נכחדה, בחלקה הקטן התערבבה זה בזה. הגיעו לארץ והקימו ישיבות והתחילו לשקם את הקהילות. הקהילות החסידיות השונות התאוששו והכוונה לחסידי פולין, כמו גור, לחסידי גליציה, כמו צאנז, חסידי פולין, כמו גור ובלז, חסידויות גליציה, כמו צאנז, חסידויות הונגריה, כמו ספינקה, ויז'ניץ, סאטמר, וישיבות ליטה, מצד שני, הוקמו מחדש, כמו פוניביש, חברון, וכל השאר הישיבות, לייקווד שהוקמה לידי רבי אהרן קוטלר, שהיה ראש ישיבת קלצק, ובשר זלמן שהגיע לארץ, והיה ראש ישיבת עץ חיים, שהיה לפני כן ראש ישיבה בסלוצק, בליטה, או מה שנקרא, זה לא היה כל ליטה, חלק מה שנקרא ליטה, גם אז היה פולין ולא ליטה. אבל הסגנון הליטאי, ישיבות הונגריה, הלא חסידית, נמחקו, ולא נשאר להם כמעט זכר. היו כמה פנינים בודדים, כמו ארלוי, כמו, הייתה ישיבת פרסבורג, שאחר כך הפכה להיות לישיבה בסגנון הליטאי. מכיוון שאותם יהודים שבאו מבתים הונגרים, או שהלכו לישיבות חסידיות, או שהלכו לישיבות הליטאיות, אז פתאום כולם נקראים ליטאים. ואנחנו בעד, שלא משנה איפה אדם לומד, הוא צריך לשמור על המסורת שלו. גם בחורים שהגיעו מעדות המזרח, ולמדו בישיבות הליטאיות, זה בסדר גמור, זה טוב מאוד, אבל הם אמורים לשמור על המסורת שלהם, ולנהל את בתיהם כל עדה ועדה לפי מסורת אבותיה. אינטגרציה יכולה להתרחש, אבל היא צריכה להתרחש באופן טבעי. מישהו בא פעם לרב שח ושאל אותו, מדוע הוא מתנגד לכל מיני שינויים? הרי מתי נולד לך דודי? על ידי רבי שלמה אלקבץ, מתעמידי הארי, לפני פחות מ-400 שנה. אז אתה רואה שיש שינויים. ענה לו הרב שח. רבי שלמה אלקבץ לא יצא ברחובות הערים עם רמקולים, עם הודעות, בוא ונתחיל להגיד לך דודי. אלא אמרו את זה בבית מדרש אחד, ולמה לא? וזה עבר לבית מדרש שני, ולאט לאט זה התפשט. וכך מתנהלים דברים ביהדות עם התפתחות הדרגתית ואיטית וטבעית, ולא עם מהפכות. ולכן, אני לא יודע, אני מתפלל נוסח אשכנז, גדלתי בבית שקשור לחוק חתם סופר, ולמדתי בישיבת חברון. אז בגלל זה אני ליטאי? אני ממש לא. ממש לא. אני הייתי בליטא, ויש לי הכרת הטוב עצומה לישיבות ליטא, ושם אני למדתי, וצורת הלימוד שלי, צורת הלימוד שרכשתי בישיבות ליטא. אבל המנהגים אצלנו בבית, הם כמנהגי חתם סופר, עד כמה שנהגו כך אצלנו בבית.
אני מבין, אז מה שהיום קוראים ליטאי, זה סוג של בהשאלה בעצם?
זה סוג של כינוי שנולד, לכאורה, אם אני הייתי צריך ליצור את הכינוי הזה, לא הייתי מכנה אותו ככה. בהונגריה, אתה יודע שבהונגריה התחלקה האוכלוסייה האורתודוקסית לספרדים ואשכנזים, כך קראו לזה שם. ספרדים היו אלה שהתפללו נוסח ספרד, ואשכנזים היו אלה שמתפללו נוסח אשכנז. ושלא תחשוב שאני כל כך מייחס כל כך חשיבות לסמנטיקה, לביטויים. הביטויים הם לא כל כך משמעותיים. העניין הוא שהביטויים הללו גוררים אחריהם גם עקירת מנהגים של עדות שונות שחייבים לשמר אותם. כי זה, כל אחד צריך ללכת במנהג אבותיו.
תמלתי, תודה רבה רב, נהיית
רות. ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ועד שיעלו מאזינים, אנחנו נמשיך מה שהתחלנו בו. בתחילת התוכנית, בתחילת הדברים, דיברנו על ברית מילה שמקדימה את הדרך לגאולה. כי הברית מילה מלמדת שאנחנו מעל הטבע. והנה, בפרשת ברית מילה, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו, מבשר לו שיוולד יצחק. בשורה בעלת משמעות כבירה לחייו האישיים של אברהם אבינו בן ה-99. ובשורה אדירת משמעות להיסטוריה כולה. עם ישראל חי, ממשיך. התגובה של אברהם מפתיעה. הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. זה שאברהם רוצה שישמעאל יחיה, זה בסדר, הוא הבן שלו, אבל מה זה קשור לעכשיו? שבאמצע פרשת ברית מילה, מודיעים לו על הולדת יצחק, ואומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. יש פה דבר מאוד מעניין. ישמעאל נימול באותה הזדמנות, והוא לא היה בן 8 ימים. וכך נשאר לדורות. שהשמונה של הברית מילה קשור לעם ישראל. אבל זה שבני ישמעאל נימולים, זה הציל הרבה יהודים בתקופת המלחמה, מלחמת העולם השנייה שמכונה השואה. כי באמת לילדים היה הרבה יותר קשה להסתתר מאשר לילדות. כי היה קל לזהות שהם יהודים. גם אם בפנים לא ניכר. לא היה ניכר. היה להם פנים שלא העידו על יהדותם לאלה שהיה. אבל קל היה לזהות אותם. והרבה מאוד יהודים הציגו את עצמם כמוסלמים. בזכות זה שהמוסלמים גם כן נימולים. היה למשל יהודי שקראו לו מר שושני. או פרופסור שושני. מר שושני זה היה כינוי. איש לא ידע את שמו המדויק. בגלל שהוא היה גם תלמיד של הרב קוק, והרב קוק שלח מכתב לאדם שהוא קורא לו הלל פרלמן. והוא מתאר אותו שם בתיאורים שתיארו תלמידיו של מר שושני את מר שושני. אז יש אומרים שכנראה השמו היה הלל פרלמן, וכמה מתלמידיו של הרב שושני אפילו קראו לילדיהם על שמו הלל. והמר שושני הזה היה אדם שידע הכל. אמר פעם אלי ויזל, שלמד אצל מר שושני בהיותו בפריז, אחרי המלחמה, שכשמספרים לי על הגאון מווילנה, אני מאמין לסיפורים, כי אני ראיתי אחד כזה. הוא ידע הכל. הוא ידע כ"ד כתבי הקודש, שישה סדרי משנה, ש"ס בבלי וירושלמי, את כל הזוהר, את כל כתבי הארי, את כל השולחן ערוך, את כל הרמב"ם, הכל הוא ידע בעל פה, מעולם לא החזיק ספר ביד. מעולם לא לימד עם ספר, הכל הוא לימד בעל פה. וכשהוא היה מלמד, למשל, עמנואל אבינס, שהיה תלמיד שלו, אומר שהוא למד אצלו גמרא, הוא היה מקריא את התוספות, התלמיד מתוך הגמרא, והוא היה בלי ספרים, הוא אומר לו, דילגת מילה אחת בתוספות, כך. עד כדי כך. והוא ידע 30 שפות. והוא ידע אותם על בוריים. הצרפתית שלו הייתה נהדרת, למרות שהוא יהודי שהגיע מן הסתם מפולין, כמו שמשארים. והוא הסתובב בעולם, הוא היה נראה, הרבה תקופות ארוכות, הוא היה נראה ממש כמו קבצן ברחוב, הוא היה מזניח את עצמו. הוא הגיע לקיבוץ מסורת יצחק, וכאן הפך פרופסור צבי בחר לתלמיד שלו, הוא אמר להם, אני אעשה אתכם עסק, אתם תיתנו לי לגור פה, ואני אלמד אתכם. שאלו אותו, מה תלמד אותנו? הוא אמר, מה שתרצו. הוא ידע מתמטיקה, פיזיקה, פשוט מדהים. הוא נפטר במונטווידאו בהתקף לב, ועל קברו כתוב פה נטמן המכונה מר שושני. הוא לא, אף פעם לא עלה לתורה, כי הוא לא רצה שיקרו לו בשם שלו. הוא לא רצה שידעו מי הוא. איש מסתורין. תפסו אותו הגסטאפו ב-1942 בפריז, ובדקו אותו, והוא אמר שהוא מוסלמי. הביאו את הקאדי, את המופתי של פריז, את הראש המוסלמי של פריז, שידבר איתו. הוא דיבר איתו 3 שעות. הוא יצא משם ואמר שאין בעולם מוסלמי שיודע אסלאם כמוהו. ובזכות זה שהישמעאל נימול, אז גם מר שושני, כמו רבים אחרים, ניצלו. וזה פשוט מדהים שבאמצע פרשת ברית מילה, מודיעים לאברהם אבינו שיצחק יוולד, והוא יהיה נימול, והברית מילה הזאת לכאורה תהיה בריתך שחתמת בבשרנו, וישמעאל גם נימול, ואז אברהם מבקש לו ישמעאל יחיה לפניך, אנחנו נצטרך את זה שישמעאל יחיה. אמנם המילה שלו ריקנית בלי שלמות, אבל את זה הגרמנים לא יוכלו להבחן. וממילא, תחת הכיסוי הזה, יוכלו יהודים להינצל. מספר הטלפון שלו 03-593-93, ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול, הרב דיבר על הנושא של להמשיך את מנהגי אבותינו וללכת בדרך של אבותינו. רציתי לשאול, מה דעת תורה, מה דעת הרב, בנושא של, אני מתעסק הרבה קצת עם בעלי תשובה. בעל תשובה ספרדי שגדל בישיבה או במדרשה אשכנזית, מה, איך, כיצד הוא צריך לנהוג?
קודם כל, דעתי בעניין הזה איננה קיימת, כי זה לא עניין של דעתי, וזה גם המושג דעת תורה לא כל כך קשור, כי זה דעת תורה בדרך כלל משתמשים במקום שבו צריך איזושהי דעה מתוך כלל ידיעת התורה של גדול בתורה. פה זו שאלה הלכתית. זו שאלה הלכתית. עכשיו, אני מציע שכל אחד כזה ילך לשאול את רבו, ומתקבלות תשובות שונות על ידי פוסקי הלכה שונים, וכל אחד ילך לפי הפוסק הלכה שהוא שאל אותו. אני יודע שהרב אלישיב היה נוהג לומר בערך כך. כשמדובר בבעלי תשובה ספרדים, אז באופן טבעי הם יודעים את המסורת שלהם. אין שום סיבה שהם לא ילכו אחרי המסורת שלהם. אם באופן עקרוני הם רוצים להידבק במסורת אחרת, אני לא חושב שזה אסור. אני לא חושב שזה, במקרה של בעלי תשובה, זה גם לא ראוי. ראוי מלכתחילה ללכת במסורת אבות, אבל אם יש עניין שרבותיו עשו ככה, אז זה לא עניין שזה אסור. ויותר מזה, הרב אלישיב אמר לבעלי תשובה אשכנזים, שכבר הוריהם התנתקו מן המסורת, שהתחברו למסורת של הרב שלימד אותם, של הישיבה שבה למדו, בהחלט שכן. מה שאני ברגע זה מסתפק, ואני לא יודע, ולכן אני אומר שכל אחד ישאל את רבו, זה לגבי אלה שכן יודעים מה המסורת שלהם, וכן יודעים, במיוחד בעלי תשובה ספרדים, שאין דור שלישי של ספרדי חילוני. כן, הרי כל אחד זוכר סבא, או אבא של סבא, שהיה יהודי הרי ושלם. אז ממילא יש להם לאן להתחבר. האם הם חייבים להתחבר לזה? אני לא אמרתי שחייבים, אמרתי שמן הראוי שישברו. אבל אם בן אדם מרגיש שייך למקום אחר ונוח לו שם ומתאים לו שם, אני לא חושב שזה אסור, אבל אני לא פוסק הלכות. בוודאי לא ככה באוויר, כי זה יכול להיות שונה מאדם לאדם, וכל אחד צריך ללכת לשאול את רבו.
יש אולי גם לחדד, אולי עוד איזושהי נקודה שאני נתקל בה, שואלים אותי לגבי ההגייה, ההבדלים בהגייה, המקורות שלהם. זאת אומרת, שואל אותי, אם השפה לשון הקודש הייתה אחת, איך נוצר מצב של הגיעות שונות, ומה הנפקמינה של, מבחינת המסורת לנושא של ההגיעות?
השאלה איך נוצר איננה קשה בכלל, כי זה בהשפעות סביבתיות. גם הניגונים של טעמי המקרא מעידים כאלף עדים על השפעות סביבתיות, ולמה לא? הרי מטרת הנגינה זה כדי שזה יהיה נעים לעוזר, ויש אחד שאוהב מוזיקה מזרחית, ויש אחד שאוהב מוזיקה אחרת. אבל זה לא מעכב. זה לא מעכב. המשמעות תמיד תהיה אותו דבר. גם אם אדם אומר בעברה חסידית, או בעברה ליטאית, או בעברה יקית, או בעברה תימנית, כל אחד מתכוון לאותו דבר. עכשיו, לגבי שינוי העברה, אז אני, פה כבר יש לי משנה סדורה שקיבלתי מהרב אלישיב. אנחנו בנתניה, בבית הספר של החינוך העצמאי, למרות שבביתנו, אבי זיכרונו לברכה, התפלל כמובן בעברה אשכנזית, אבל בבית הספר התפללנו בעברה ישראלית, מה שנקרא. אבל את האשכנזים שבין הכיתה, שזה היה מיעוט, המורים ניסו לכוון שאת שם השם יגידו בעברה אשכנזית. כשהגעתי לישיבת חברון, ואני אחר כך למדתי ביישוב החדש בתל אביב, שגם שם התפללנו בעברה מה שנקרא ישראלית, מה שנקרא עברה ספרדית, ואני תמיד אמרתי את שם השם בעברה אשכנזית, ושרה ממילים בעברה ספרדית. כשהגעתי לישיבת חברון, הלכתי לשאול את הרב אלישיב אם אני צריך לשנות את העברה. חבריי שינו את העברה מיד, אני לא. הלכתי לרב אלישיב לשאול. הוא אמר לי, לא, חוץ משם השם בשמה ישראל, לא צריך לשנות את העברה. ואני את שם השם ממילא אמרתי בעברה אשכנזית, אז כך שלא הייתה לי שום, אלא שום צורך לשנות כלום, ובמשך שנתיים התפללתי בישיבת חברון, כמובן לא לפני התיבה, בעברה הספרדית. אני עברתי לעברה אשכנזית, בקדיש הראשון שאמרתי על אבא שלי, כשהייתי בישיבת חברון, ידעתי שלא יהיה לי עמוד לעבור לפני התיבה, לא בישיבה, ולא בבית הכנסת בבית בנתניה, בחוק חתם סופר, אז החלפתי את העברה, בקדיש הראשון אמרתי בעברה אשכנזית, ומאז אני מתפלל בעברה אשכנזית. כך שמי שהתרגל להתפלל, עכשיו, בעלי תשובה, עכשיו, אני, כשעברתי לעברה אשכנזית, לא היו לי שגיאות. וזאת בגלל שתי סיבות. קודם כל, בגלל שאני כל הזמן שמעתי בסביבתי העברה אשכנזית, חוץ מזה, בגלל שאני באיזשהו מקום יש לי באצבעות שזה קיבלתי מאבא שלי את הדקדוק העברי. אבל בעלי תשובה מתקשים בזה מאוד. ולפעמים חלק מבעלי תשובה עוברים לעברה אשכנזית, והם כל הזמן עושים טעויות. בשביל מה הם צריכים לעבור לעברה אשכנזית? בשביל מה? שימשיכו בעברה שנוח להם בה, וכך פסק הרב אלישיב. ואם הם בכל זאת מחליטים, אם הם בכל זאת אשכנזים, הם מחליטים לעבור לעברה אשכנזית, שילמדו את זה טוב, כדי שזה יישמע טבעי, ובלי שגיאות ובלי טעויות.
תודה רבה רבה רב, יש הכוח גדול על התוכנית שלכם.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול, אתה דיברת על מנהג אבותיו, רציתי לשאול בקשר לאומן, שנניח מנהג אבותיו לא היה מסוע לאומן, פתאום נעשו את זה המנהג, שכל שנה, כל שנה הם נופים לאומן.
אני לא חושב שזה נהיה... אני לא חושב שזה נהיה, שזה שאלה של מנהג. אין מנהג לא לנסוע לאומן. זה בדיוק כמו, זה בדיוק אותו דבר כמו שתשאל, שבן אדם מצא לעצמו איזה בית כנסת שמאוד מתאים לו בימים נוראים, והוא נוסע לירושלים להתפלל בימים נוראים, כשאבא שלו התפלל בבודפסט, בבית הכנסת הגדול. אז זה שאבא שלו התפלל בבודפסט כי הוא היה גר בבודפסט, אז זה אומר שגם הוא צריך ללכת לנסוע לבודפסט להתפלל שם, ושלא יתפלל בבית הכנסת, בבית כנסת שליבו מושכו לירושלים. זה לא עניין של, זה לא קשור למנהג. זה לא קשור למנהג, זה קשור להנהגה שמוצאת חן בעיניו, ושם הוא מרגיש שהתפילה שלו מתקבלת, אז הוא נוסע, שהתפילה שלו יוצאת מן הלב, אני מתכוון, והוא נוסע לשם. השאלה אם לנסוע לאומן ואיך לנסוע וכמה לנסוע ומי לנסוע ומתי לנסוע, היא שאלה שלא קשורה לנושא שדיברנו עליו קודם.
הבנתי. טוב, בסדר, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי, יש את הבחינה הזאת של רבי יהושע בן חנניה שהיה מתווכח, נכון, עם קיסרים, עם כל ויכוח היה מנצח, נכון? עכשיו, יש את הדבר הזה היום, זה קיים, בכל אופן, הסגנון של הרב ידוע. השאלה אם אפשר להתמקד, קודם כל, שתי שאלות, אם צריך להתנגח, אם נגיד איזה חילוני נדבק עם כל מיני שאלות, למה החרדים, אני יודע מה כל השאלות הרוויחות, לא עושים צבא וכו'. הראשונה זה, האם בכלל להתנגח? והשאלה השנייה, אם כן, איפה אפשר להתמקצע בזה?
אין תשובות כלליות על הדברים הללו, וזה שונה ממקרה למקרה. אני רק יכול להגיד שאני בעד היום, קודם כל, אני אף פעם לא הייתי בעד להתנגח. להתנגח לא יוצא מזה שום דבר חוץ מצעקות וביזיונות וחילול השם. אם אפשר להסביר, אם יש מישהו שמוכן לשמוע אוזן להסביר, לענות על שאלות ולקיים מפעם לפעם אל תן כסיל קיבלתו, ומפעם לפעם ענה כסיל קיבלתו, והאדם הוא בר אחי, ולעשות את זה בצורה שנשמעת ולא בצורה שמעוררת רק אנטיגוניזם, אז יש מה לדבר על זה. אבל אני באופן עקרוני בעד שיטת רב דוד לייב. מה היא שיטת רב דוד לייב? היה יהודי חסיד ויז'ניץ, פליט שואה, שבור ורצוץ, שקראו לו רב דוד לייב שוורץ. דוד לייב שוורץ קינה את עצמו, איך בן דשנורר, אני השנורר. הוא היה אוסף כסף כמו קפצן, אבל לא בשביל עצמו. הוא היה תומך בעניי בני ברק בצורה בלתי רגילה. הוא היה גר באיזה מרתף, באיזה מקום תחוב בשיקון ויז'ניץ, ילדים לא היו לו אחרי השואה, ואת כל כולו היה נותן לעניים. הוא היה לבוש מעיל ארוך, היה לו זקן לבן ארוך, קצת צהוב בגלל הסיגריות, וכובע סמט של חסידי ויז'ניץ, והוא היה עובר בכל החתונות כל לילה באזור המרכז. וכולם היו מכירים אותו, והיו אוהבים לתת לו כסף, כי ידעו שהוא אמיתי. יום אחד הוא הגיע לחתונה, הוא הגיע לשולחן, אחד השולחנות, ישבו בסעודה, ישב שם אדם שלא כל כך הכיר את הלוכי הלך, את ההנהגות אצלנו, והוא ניגש אליו וביקש כסף, הוסטפס, הוא אומר, יש לך משהו? בדיוק ברגע הכי קריטי של היום, כשהכולו מרוכז במגש של המלצר, ועמד להחליט את ההחלטה הקריטית של היום, האם לבחור ברבע אוף או בשניצל ואיזה. ובדיוק הוציא אותו מריכוז. היהודי הזה קם, התרומם, ונתן לו סטירת לחי. מדובר באדם שהיה לפחות בן 70 ונראה לפחות בן 80, ועם אדרת פנים בלתי רגילה. נתן לו סטירת לחי מצלצל, שהוא כמעט נפל. כל הסביבה נראה שעה, אבל עבדו בלב, הסתובב אליו, אמר לו, זה בשבילי. עכשיו, מה בשביל העניים? אז אם בן אדם מתחיל לשאול, הרי אף בן אדם לא מעניין אותו באמת, השאלות של למה דתיים לא... כי כל השאלות הללו, הוא לא הזמין אותך לדבר. הוא נתקל בך. אם זה באמת היה מעניין אותו, הוא מחפש באמת מישהו שמומחה. הרי אף בן אדם לא יוצא אותך ברחוב, ישאל אותך, תגיד לי, איך אתה מסביר את תיאוריית היחסות של איינשטיין? כי מי שבאמת מתעניין בתיאוריית היחסות של איינשטיין, ילך לחפש פרופסור לפיזיקה שיסביר לו, או מורה לפיזיקה לפחות שיסביר לו. בן אדם לא נתקל באדם השני ברחוב שלו, למה בני ישיבות לא הולכים לצבא? כי זה מעניין אותו. אלא כי הוא במקרה הטוב, כי הוא צריך להגן על עצמו, ו- ובמקרה הפחות טוב, שככה לימדו אותו לדבר ברדיו, בתקשורת, בטלוויזיה. וזה לא באמת מעניין אותו. מה שאני הייתי אומר, לא.
כן מקשיבים, יוצא מצב שהם כן מקשיבים. השאלה היא, מה
אני לא מכיר מקרה שאדם עוצר אותך ברחוב ושואל אותך והוא מקשיב. אני לא מכיר. אני לא מכיר. נער הייתי, גם זקנתי, שנים הייתי בראש החץ של המאבק. אני לא מכיר מקרה ששאלות מזדמנות, מישהו באמת מתעניין בתשובות. לא מכיר מקרה כזה. לא מכיר מקרה כזה. היה לי מקרה, כשהייתי בחור בן 18, זה היה לפני הרבה יותר מחמש דקות עברו מאז שהייתי בן 18, וזה עוד לפני שהיא התחילה תנועת התשובה בכלל. לפני שבכלל הקימו את הישיבות לבעלי תשובה. הראשונה, לפני שבכלל חלמו שיהיה בעלי תשובה. ואני הייתי נוסע הביתה, והיה עולה לידי, מהישיבה, בישיבת חברון, לנתניה, וברחוב ארלוזרוב היה עולה שוטר, פעם, פעמיים, שלוש, מתיישב לידי, ונהיינו חברים. ואז הוא אחד שואלתי, למה בני ישיבות לא הולכים לצבא? אמרתי לו, תשמע, יש לנו לנסוע ביחד 20 דקות עוד. ב-20 דקות אני לא אצליח להסביר לך. ולכן אני גם לא מתחיל להסביר לך. ולמה? כי מה תחשוב? עד היום לא שאלתי אף אחד לא ניסה להסביר לי. אולי יש להם הסבר, רק אני לא יודע אותו. היום אני יודע שאין להם הסבר, כי מישהו ניסה להסביר לי ולא שכנע אותי. את זה לא תקבל ממני, אמרתי לו. מה שכן תקבל ממני זה מספר הטלפון של הבית שלנו, של אמא שלי. ותתקשר לאמא שלי, תגיד לך מתי אני מגיע הביתה. ונקבע זמן. ונשב 3-4 שעות, ואם אני לא אצליח להסביר לך, יש גדולים ממני. ואני תמיד אומר לאנשים, תתנו את מספרי הטלפון הנכונים. אין בעיה. הם אף פעם לא מתקשרים. זה לא ב-99%. ב-100% במקרים, במקרים כאלה הם לא מתקשרים. כי, למה הם לא מתקשרים? כי זה לא באמת מעניין אותם. כי אם זה היה באמת מעניין אותם, הוא לא היה מחכה לפגישה אקראית עם איזה בחור ישיבה לשאול אותו. הוא היה מחפש. ולכן ככה, מה שאני הייתי אומר, עזוב עכשיו בני ישיבות או לא בני ישיבות, בוא נראה מה אני יכול לתת לך, לעזור לך, לנשמה שלך. יש לך אולי איזו שאלה על החיים הרוחניים שלך, אולי יש לך איזה, אולי אתה מעוניין באיזושהי עזרה יהודית, באיזשהו דבר, אולי אתה צריך איזשהו, אולי אתה רוצה שניפגש ונלמד משהו. זה מה שתורם וזה מה שעוזר. לא ההתנצחויות על שאלות של דת ומדינה, שלא מעניינות אף אחד חוץ מאשר את החרדים. אף אחד לא מעניין אותו שאלות של דת ומדינה היום. ומי שאומר שזה מעניין אותו, זה או שהוא פוליטיקאי, או שהוא עיתונאי, ויש מעט מאוד כאלה ועם מעט מאוד כאלה, ובדרך כלל זה מישהו שרוצה לנגח. מישהו שרוצה לנגח, שחפש מישהו אחר.
תודה רבה.
כל טוב.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
אמא, תחזרי אליי בבקשה.
אמא, אני מחפש אותך כבר שעתיים, ודואג לך.
ההורים שלנו לבד בבית. איך נדע אם חס ושלום נפלו? מתנדבי יד שרה מתקינים משדרי מצוקה עם חיישני נפילה לאלפי קשישים. במקרה של נפילה, החיישנים מודיעים ישירות למוקד הרפואי שביד שרה וגם לכם. חייגו, כוכבית 6447, ושמרו על חיי ההורים. המוקד פועל 24/7 על פי כללי ההלכה, כולל בשבתות וחגים.
להיט של החורף חוזר.
נמס בכוס של כנור.
נמס בכוס של כנור, מ-100% רכיבים טבעיים.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים, ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה
כלל פעילות העמותה. הפעם, יותר מתמיד, חשוב להתחסן מפני שפעת. החורף מתאפיין בעלייה בשכיחות מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, ביניהן כמובן השפעת, הפוגעת בכל קבוצות גיל. בשל עירוב התחלואה בין נגיף קורונה לבין השפעת העונתית, השנה חשוב יותר לצמצם סיכונים. חיסון מפני השפעת בזריקה או בתרסיס נמצא בקופות החולים וניתן בלי עלות, בלי מרשם ובלי הפנייה. נצלו את זכותכם והתחסנו. למידע נוסף פנו לרופא שלכם או למוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, מגיש משרד הבריאות.
הבטחת אשר בנחל.
אני נשארתי קודם עקב הקורונה הקשה שנתגלתה אצלי, וברוך השם, הודות להשם התברך, גם לצדיק שאני אחרי הכל. בעקבות זאת, הבת שלי נאלצה לבטל את החתונה, כי היא נדבקה ממני עקב הקורונה, ואז החתונה התבטלה. תודה להשם התברך, הוא שמע אותי, שמע את התפילות שלי, תודה להשם ולצדיק שנושעתי ממנו, פשוט הייתה חתונה לתפארת, פשוט מאוד קדושה ותארה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717, 074-700-1717.
נתיב מובייל. ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
אמא, האומיקרון כאן. אני מוגן?
מרבית הילדים עדיין אינם מחוסנים, ולכן הם חשופים יותר לתחלואה בזן החדש, הכוללת סיכון מוגבר לאשפוזים ולסיבוכי קורונה, דלקת פימס ולונג קוביד. הדילמה האמיתית היא, האם נרצה שהנגיף יפגוש את ילדינו כשהם מחוסנים ומוגנים, או כשהם חשופים? התשובה ברורה, ילד מחוסן הוא ילד מוגן. מצייתים לדעת תורה ומחסנים את הילדים. שימו לב, מבוגרים שחוסנו אך טרם נטלו מנת הבוסטר, זה הזמן. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום. שלום. אני שומע הרבה את השיעורים של הרב. לאחרונה התחלתי לשמוע את השיעורים בנושא של לשון הקודש.
כן.
אני רוצה לדעת איפה יש, איזה ספרים אפשר לדעת, מה המקורות של הדברים האלה, זה נשאר. הרבה דברים הם אומרים את המקור, אבל הרבה פעמים הם אומרים שהאות הזאת מרתה את זה, והרבה פעמים זה קצת נשמע... אני רוצה לראות את זה, מי שמדבר על זה, איזה ספרים מדברים עליהם?
כמה זמן אתה רוצה להקדיש לזה? יש לי מקורות שאני יכול לתת לך, שבשולם אתה תצטרך לחיות 700 שנה. אז ככה, המקורות, קודם כל, המקורות הרלוונטיים, כלומר, המקורות שאני מביא אותם ברמה שאני מדבר עליהם, שהיא רמה של יכולת שלנו להבין את זה בלי להיכנס לעמקי הסוד, ששם נמצאים המקורות האמיתיים, המקורות האלה מאוד מפוזרים וצריך ללקט אותם. הם מפוזרים בכתבי רב צודק הכהן, הם מפוזרים בכתבי מהר"ל, הם מפוזרים בספרים כמו מגלה מוקויס, כמו שאר ספרי חסידות וספרי מחשבה. המקורות השורשיים הם ככה, קודם כל ספר יצירה, אחר מכן אותיות דרבי עקיבא, לאחר מכן ספר התמונה, זה כבר עבודה של 70 שנה, כן? לאחר מכן יש ספר מגן דוד של הרדווז הקדמון, הרדווז המקובל, שמסודר לפי סדר א' ב' ועל כל אות ואות יש לו את המשמעות. אפשר למצוא הרבה רעיונות מפוזרים גם בספר שערי ההוראה של רבי יוסף ג'יקטליה. כמובן בספר גינת אגוז, ויש לו גם ספר שנקרא ספר הניקוד, ששם במפורש הוא מדבר על דברים שאני לא דיברתי בשיעורים שלי, על משמעויות של ניקוד, כי לכל אחת מצורות הניקוד יש 10 צורות ניקוד, יש גם כן משמעות, הרי המשמעות של מילה מורכבת מהיצורים והתנועות, היצורים זה האותיות, והתנועות זה מה שמניע את אותם אותיות, שזה הניקוד. שלכל ניקוד יש לו גם כן משמעות. כמו שאפשר לראות בסידורים על פי קבלה, ששם י' כו' כמנוקד בניקודים שונים. ויש ספר הניקוד של רבי יוסף ג'יקטליה. יש ספר נפלא, והכל עם המקורות של קבלה, שנקרא אות חיים, של יהודי בשם רב חיים ארלנגר, שהיה בלוגנו, שנהרג בתאונת דרכים בגיל צעיר. הספר אות חיים שאני מכיר שיצא לאור, הוא ספר אב קרס, במתכונת גדולה כמו של גמרא, שמגיע עד אות ה'. אומרים שהיה לו כתבים על כל אותיות א' ב'. עכשיו, בצורה קלה יותר, יש ספר על אותיות א' ב' שאני זוכר את שמו של הרב אליהו מונק, שהוא מדבר קצת בצורה מאוד מאוד מלמעלה על הדברים, גם כן לפי סדר א' ב'. אבל כאמור, הדברים שאני מדבר עליהם זה מקורות מאוד מפוזרים שנלקטו, יש לי כרטסת על כל אותיות א' ב'. השיעורים שאתה שומע מן הסתם, זה 6 שיעורים שהוקלטו לפי הרבה שנים, עד עוד ה'. והסיבה שלא הקלטתי יותר, משום שהקהל שבפניו דיברתי לא עמד בזה. אז התבקשתי לשנות את הנושא. אבל מבחינת החומרים שיש לי, שליקטתי אז, יש לי כרטסת ענקית על כל אותיות א' ב'. והדברים נשמעים גם בשיעורים אחרים שלי על כל מיני אותיות אחרות שלא הגעתי עליהם בשיעורים המסודרים האלה.
שלא מסודרים.
מה?
הרב אמר עכשיו שיש, הרב דיבר גם בשיעורים מסודרים, לא רק בסודר
הזה. אמרתי, השיעורים המסודרים והמיועדים, היהודים על לשון הקודש מגיעים עד אות ה', אבל בשאר השיעורים, איזה שיעורים? יש בספריית השיעורים שלנו למעלה מ-2,000 שיעורים, אני לא יכול ברגע הזה להצביע על איזה, אבל הוא מפוזר בהרבה מקומות.
ולא בכל הלשון?
אני לא יודע מה יש לכל הלשון. כל מה שיש לכל הלשון זה לגמרי ברשותי, אבל הם לא קיבלו את זה ממני, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו. יש להם כמה מאות שיעורים, אני חושב שבערך 400 או 500 שיעורים, אינני יודע מאיפה הם קיבלו את זה, אינני יודע מה יש להם.
בכרטסת יש איזו אפשרות להשיג את הכרטסת שיש לך?
לא. זה כרטסת שכתובה בכתב יד, והיא שמורה מכל משמר, אין אפשרות להשיג אותה.
אפשרות של הקטנה?
אף אחד לא יבין את זה גם כן, כי זה כתוב בקודים, זה כתוב בראשי פרקים, רק מי שכתב אותה יכול להפיק ממנה תועלת. כן. שאלה קטנה.
הרב הרבה מזכיר את הנושא של, הרב הרבה מזכיר בשיעורים של את הספרי המהר"ל. אני הרבה פעמים לומד את המהר"ל, אני מרגיש קצת חיבור, אבל אני מאוד קשה ללמוד. יש איזה ספר שמסביר קצת...
אני לא מכיר ספר שמסביר שאני יכול להמליץ עליו, ויש כמובן את הסדרה של הרב הרטמן עם הערות, ששם, שמאוד עוזרות להשוות מקורות וגם להבין. יש לי שיעורים מוקלטים על מהר"ל קצת. יש את הספר שאני הוצאתי על באר הגולה. על באר הגולה שמהר"ל יש ספר שאני הוצאתי. אם אני יכול להמליץ עליו או לא, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אני מניח שיש כאלה שזה עוזר להם.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. אנחנו בשבת זו, כפי שכבר אמרנו, מתחילים לצאת ממצרים, והתהליך הזה, לקראת יציאת מצרים, והלימוד היסודי שלו, הוא תהליך של לימוד איך יוצאים מגלות. בין אם מדובר על גלות האדם בתוך עצמו, בין אם מדובר על כל מיני סממנים של גלות שאדם נמצא בהם, סממנים של חושך יחסי הארץ, סמנים של בעיות, ואני אסגור את הדברים היום ממה שהתחלתי. אין דרך לצאת מגלות, ואין דרך לצאת מחשיכה לאורה, בלי שיהיה איזשהו משה רבינו, שיוביל גם לפעמים בצורה שלא מובנת, כמו שעם ישראל לא הבין את משה רבינו. משה רבינו בא, ובמקום לעזור להם, הוא רק מעורר את פרעו, להוסיף עוד גזרות, וכולם באים למשה רבינו בטענות, ומי שיש לו אורך רוח מבין שגדולי ישראל, גם כשהם אומרים דברים שלא היינו אומרים כמוהם, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שהם יותר גדולים. אני מאוד מודה לכל אלה שהיו איתנו, לכל הצוות שמפיק את התוכנית ועוזר להגיש אותה, שיהיה לכולם המשך שבוע טוב וכל טוב.
תמיד איתי כוח.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
רב נחום, אני ממש מתלבט. צריך משכנתה. צריך לפתוח חשבון בנק לזוג. איפה? איזה? קושיות מפה עד...
יוסל, זה הרי פשוט. יש אומרים משכנתה, ויש אומרים אוש, והחכום עם אומרים חד הוא.
תפחות לאילה. המומחים של תפחות עם התוכנית שנותנת פי שלושה. לוקחים משכנתה ובנוסף פותחים חשבון אוש ומקבלים גם משכנתה בתנאים מועדפים, גם הטבת הצטרפות בריבית מועדפת וגם בנק אישי שזמין במגוון ערוצים. לאילה, כבר אמרנו? חייגו עכשיו, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
במלאת 16 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, במוצאי השבת פרשת וירא, בשעה 7 בערב, תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, במעמד הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, רבנים ומכובדים. האירוע יועבר בשידור חי באתרים. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי, וכן יערך תיקון שובבים בישיבת המקובלים נחלת יצחק. לפרטים 1-800-800-757.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
החיים שלנו מלאים ברגעים קסומים. יש כאלה שחושבים שהם לא קיימים, אבל הם לגמרי שם. התחלות חדשות, ניצחונות משמחים, חוויות מרגשות, ורגעים בלתי נשכחים. צריך רק להתבונן, לפתוח את הלב ולגלות אותם. קוקה-קולה Real Magic. קוקה-קולה, הטעם האמיתי.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717. 074-700-1717.
נתיב מובייל. ההתרחשויות האחרונות גורמות לכם לקושי ומועקה? מחפשים תשובות מקצועיות לסביבה הקרובה? רוצים לדבר על זה? המוקד הטלפוני של בית חם זמין עבורכם לכל שאלה. חייגו לכוכבית 9518.
יש אנשים שנוסעים לראות את הבית הלבן, מבחוץ. יש גם אנשים שנוסעים לראות את בית הפרלמנט הבריטי, מבחוץ. אבל אתם יכולים להיות האנשים שיסעו לשם כדי להשפיע מבפנים. קורס הצוערים של משרד החוץ בפתח, ואתם מוזמנים להגיש מועמדות. אולי תהיו הדיפלומטים הבאים של מדינת ישראל. להגשת מועמדות, ייכנסו לאתר משרד החוץ. בואו לחוות, להגשים, להשפיע.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב, האולפן איתי גדסי. 623 מאומתים חדשים לווריאנט האומיקרון זוהו היום בישראל, כאשר עד כה זוהו בישראל 1741 מאומתים. מתוכם 1004 שבו מחול, כך מעדכן משרד הבריאות. כמו כן, נכון להיום, 8 מאושפזים מאומתים לזן החדש, אחד מהם במצב קשה לא מחוסן, ואחד במצב קריטי לא מחוסן גם כן. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, פנה הערב במכתב לראש הממשלה נפתלי בנט לאור הכוונה לקדם את מתווה הגיור ולהפסיק את כהונתו של ראש מערך הגיור הרב משה ולר, וכתב כי אם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, יאלץ להסיר את אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור. הרב לאו הוסיף כי לא יחתום על שום גיור משום שלא ניתן לפקח שהגיור נעשה על פי ההלכה. בעקבות הדברים, במפלגת ישראל ביתנו קראו לשר הדתות לפטר לאלתר את הרב הראשי לישראל ולהעמידו לדין משמעתי. לאחר דיון סוער, חוק החשמל שמאפשר חיבור חשמל ומים גם ללא היתר בנייה אושר בוועדת הפנים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. ראש הממשלה לשעבר נתניהו תקף את הממשלה על רקע אישור החוק ואמר כי חוק החשמל הוא מכירת חיסול של הנגב לרעם. ממשלת ההונאה של בנט דוהרת לאישור חוק החשמל שרעם דרשה וקיבלה. בציונות הדתית תקפו את שרת הפנים שקד ואמרו כי איילת שקד חברה לתומכי טרור. בשביל הכיסא היא משלמת בדמים מרובים למי שחותר נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שר הביטחון בני גנץ ביקר היום בבסיס רמת דוד של חיל האוויר. גנץ אמר כי איראן היא האויבת הגדולה ביותר של עמי ותושבי המזרח התיכון. הוא קרא למדינות האזור לעצור את הפגיעה של איראן בריבונותן ובתושביהן. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
התחזית משודרת בחסות קפה נועם. תה נועם. מים כבר הבנתם. בר המים נועם אחד מבית אפיקים, המספק לכולם מים חמים וקרים בשבת ובחול, בחשות מהודרת בלחיצת כפתור. הזמינו עכשיו, כוכבית 20-26.
היום בעיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה קלה במידות החום. מחר ירידה קלה במידות החום עם גשמים מקומיים משעות הצהריים.
התחזית משודרת בחסות קפה נועם. תה נועם. מים כבר הבנתם. בר המים נועם אחד מבית אפיקים, המספק לכולם מים חמים וקרים בשבת ובחול, בחשות מהודרת בלחיצת כפתור. הזמינו עכשיו, כוכבית 20-26.
ועד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט. כל חי תמיד
איתי. יברך שהכל או לא?
תשובה מלאה, 10 נקודות.
צריך לחשוב על זה קצת, תראה את הרמז הזה.
מה צריך לברך?
זמננו תם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן חידון הלכה למעשה. הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26. מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום, גם ילדים בגילאי 5-11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת, שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת. משנים את עולם הבריאות בישראל.
עמותת לעובדך באמת מזמינה אתכם לשבת מעצימה עם הרב משה בויר שליטה בנושא הבית היהודי והחינוך בדורנו. איך מתמודדים? מה מדברים? שבת הקרובה, שבת מברכים פרשת ועירה במלון ציפורי בכפר חפץ חיים.
אירוח קהילת המלך, שבת וינפש.
כוכבית 3044, ציפורי קלאס. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-717-17 074-717-17.
רב נחום, אני ממש מתלבט. צריך משכנתה. צריך לפתוח חשבון בנק לזוג. איפה? איזה? קושיות מפה עד...
יוסל, זה הרי פשוט. יש אומרים משכנתה, ויש אומרים אוש, וחכמים אומרים חד הוא.
תפחות לאילה, המומחים של תפחות.